אנחנו בספר דרך חיים למהר"ל מפראג בעמוד עין רש ה בפרק חמישי משנה כ"ב, ונשאלת פה שאלה חמורה. יש פה מספר ספרים סגורים בפני הלומדים, וזה כזה חבל, כי יש כאלה שאין להם ספר והיו מאוד רוצים שיהיה להם ספר פתוח, ואחרים שיש להם ספר סגור לידם ואינם משתמשים בו. כן? זה כמו שאומרים לילד שהוא לא גומר את הצלחת, יש רעבים בהודו. נכון?
לא צריך ללכת,
אז תשלח להם.
נכון, תשלח להם.
מה?
למה אתה לא אוכל?
בן בגבג אומר, דיינו, הפוך בה רש עין ה או עין רש ה. מה, רש עין דלת הוא גמר לו?
אחרי רש עין
דלת, כן. יש עמוד רש עין דלת ועמוד שאחרי רש עין דלת, כי לא רצו לכתוב רש עין ה.
למה?
לא רצו לכתוב רש עין ה, אז לכן כתבו עין רש ה. נכון. אז זה עין ערה. כן. בן בגבג אומר, הפוך בה והפוך בה דחולה בה, ובה תחזה וסיב ובלבה, ומינה לא תזוע, שנך מידה טובה המנה. בן ההה אומר, לפום צערה אגרה. למה שהיא לא תאמר בארמית? הרי זו שפה שהם דיברו. אני רוצה להסיק
את כל המשנה בעברית, שיחה כמו שומר על אמבר.
כן. אז תסתכלו מה שומר רש"י. ואל תטמע במשנה זו שהיא לשון ארמית. שהרי כמותה יש בתלמוד, כמו אם אוביר ולה עביד השלם במצווה. בינן נוקבן דהביין לכי מיני, ועל דעתיו תתפוך, נגד שמה ועד שמה. יבירו במחב סיבוכה שנות חיים. כלומר, יש כמה מקומות שהמשנה מדברת בארמית. אז מה זה אומר? שבמקום קושיה אחת יש לנו חמש קושיות. בסדר? למה כתוב בארמית? לא יודע. כן, אבל בכל זאת יש להניח כן, מצד שני התנאים מן הסתם דיברו ארמית. איזה שפה דיברו בארץ ישראל בזמן התנאים? ארמית, לא? יש להניח
השפה
שדיברו
בית המדרש
הייתה
עברית?
לא בטוח. זה רבי יהודה הנשיא עשה את זה.
מה קרה לו כאן?
זהו, זה משהו. אלא אם כן תאמר שזה היה אמרה עממית, כן, זה היה שגרת הלשון, ולכן הוא הכניס את זה כאן.
יש שכנה שמדברים.
אומרים גם שהם היו גרים, אבל זה לא משנה, כי זה לא בגלל שהם היו גרים שהם דיברו ארמית, גם היהודים דיברו ארמית.
אבל יש שכנה שמדברת ארמית. כן. יש שכנה שלה והיא.
מעניין מאוד. בסדר, אבל מה זה קשור לעניין?
מאיפה? דיברו ארמית, עד היום יש אנשים
ארמית. זה נכון, יש דוברי ארמית. כן, יש יהודים מסוריה, יש מדברים ארמית. התלמוד הירושלמי נכתב בסורית. כן, זה ארמית סורית, נקרא סורסית בלשון המשנה, בלשון התלמוד, או סירייקית קוראים לזה היום. אז יש עדיין כפרים בצפון סוריה שבה הם מדברים בשפה הזאת, וגם במנזרים המרוניטים בלבנון מדברים עדיין בשפה הזאת, שהיא הארמית של הירושלמי. מעניין שהארמית המדוברת בקורדיסטן, שהיא הארמית של התלמוד הבבלי, הם מבטאים אותה במבטא הספרדי, ואילו הארמית הסורית מבטאים אותה במבטא האשכנזי. זאת אומרת שההבדל בין המבטאים ספרדי ואשכנזי זה כבר היה ככה פה במזרח התיכון. מה אתה אומר? לא, לא, זה בסדר.
לא, באמת לא דיברתי.
זה משנה, יכול להגיד. משהו כזה. לא, המרוניתים, כשהם מדברים ארמית, הם מבטאים אותה כמו אשכנזים.
איך ארמית מבטאת
באגף? מה, ארמיס?
ארמיס?
כן, ארמיס. לא, זה משהו אחר, זה בדומה. טוב, אפשר לקרוא עכשיו את המהר"ל או שאתם רוצים להמשיך להסתלבט? הפוך בה והפוך בה דכל הבא. דבר זה צריך פירוש. איך נמצא בתורה הכל שאמר דקולה בא? כן, זה לא דבר מובן מאליו. מה, יש בתורה הכל? הרי מה הוא אומר? הפוך בה והפוך בה דכולה בא. מה, באמת יש הכל בתורה? יש הרבה דברים שאני יודע שהם לא בתורה.
מה זה הפוך בה והפוך
בה? הפוך, מכל צד. כמו שאתה לוקח את הבשר על האש, פעם ככה, פעם ככה. הפוך בה, הפוך בה. תכול הבא, יש הכל בה. כלומר, כל מה שתרצה תמצא שם.
אתה יכול להגיד שיש את הכל.
איך אפשר להגיד את זה?
תולדות זה גם כן הכל.
גם תולדות, יש הכל בתורה. יש בתורה, למשל, איך לרקום רקמה פרסית. יש? אין. נכון? יש בתורה כיצד לרפא מחלה פלונית. אין. נכון? אז איך אתה אומר שהכל יש בתורה? זה מה ששואל כאן המהר"ל. כלומר, אפשר להגיד את זה בצורה... תמיד כזאת, זה קצת ילדותי לכאורה, הכל יש בתורה, זה לא נכון שהכל יש בתורה.
אולי יש יסודות כדי לפתור כל בעיה שיכולה
לצוץ. אני לא חושב שזה נכון. כי מעולם לא ראיתי אדם, שום רב, ממשה רבנו ועד הרב ידיעו זיני, שפתר בעיה אחת ברפואה על פי התורה. רפואה לומדים מרופאים. או בעיה בתרמודינמיקה. איפה זה כתוב בתור? כן, בבקשה.
יש לי חבר פרופסור מתמטיקה, הוא חילוני, הוא אמר לי שהדתיים יש להם כלים יותר טובים להבנה.
זה ברור.
בזכות התורה זה מכשיר אותם.
כלומר, זה מחדד להם את השכל, אבל זה לא אומר שהמתמטיקה היא בתורה. נכון? אנחנו רואים באמת שבחורי ישיבות, יש להם הרבה פעמים כישרון למדעים מחודד יותר מאשר אחרים. זה נכון, זה תעשות. זה יכול להיות גם במובן הזה. זה כל פעם נשכח שואל המערב.
ראית המוסר, מדברים על המוסר.
המוסר, מה? אבל זה לא הכל מתחת, זה רק המוסר. טוב, אז בואו נראה מה אומר על זה המערב.
נכון.
ודבר זה רמזו במדרש. ואהיה אצלו אמון, אל תקרא אמון אלא אומן. שהיה הקדוש ברוך הוא מביט בתורה וברא את העולם, עד כאן. מה? אני קורא במערל מפרל. אני שוב חוזר. הפוך בה והפוך בה דכל הבא. דבר זה צריך בירוש איך נמצא בתורה הכל שאמר דכל הבא. ודבר זה רמזו במדרש, פרשית רבה פרק א', ואהיה אצלו אמון, אל תקרא אמון אלא אומן, שהיה הקדוש ברוך הוא מביט בתורה וברא את העולם, עד כאן. אז זה עוד יותר מקשה. אז זה הקדוש ברוך הוא מסתכל בתורה וברא את העולם. אם אני הסתכלתי בתורה, לא ראיתי איך בורמים הפיזה את העולם.
אתה לא השם גם כן.
זה נכון. זאת אומרת, שהתורה שבה הקדוש ברוך הוא מסתכל, זה לא התורה שלי. יפה.
למה?
אלא...
רק
השם,
לא
תורה כמו
שלי.
אותה תורה בדיוק, אלא שאתה רואה מה שאני לא רואה, ויהיה קטן...
אז היא תורה בתורה.
עוד פחות ממני, אז מה?
אז זה בכלל לא אותו דבר. זה כמו שאם ילד קטן ייכנס לחדר הזה ויגיד וואי איזה משטח יפה כדי לשחק בגולות, אז זה לא נקרא שהוא איתנו, למרות שטכנית הוא נמצא באותו מקום, אבל הוא במקום אחר לגמרי, למרות שזאתן בלטות. לנו הבלטות האלה משמשות כדי שנלמד תורה ביחד, בשביל הילד הבלטות האלה זה משחק, זה משחק, מגרש כמשחקים. אור, אז זה לא אותה תורה בכלל, זה מה שאני רוצה לומר. הקדוש ברוך הוא מסתכל בתורה, אני מסתכל בתורה, זה בכלל לא אותה תורה, זה לא התורה שלי. ובר בירנו כי התורה היא הסדר השכלי, זה הכוונה, שסידר השם יתברך סדר הנהגתו של אדם, ומתחייב זה הסדר מאיתו בראשונה. ולפיכך נקראת התורה שהיא סדר האדם ראשית, שנאמר השם כנעני ראשית דרכו. ולפי סדר התורה, סידר השם יתברך סדר העולם, עד שהכל נמשך אחר התורה. כלומר, כשאומרים התורה היא הכל, הכוונה לא התורה שאני לומד, אלא התורה שבה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. והיינו, הסדר הכללי של המציאות. עכשיו, בתורה שאני לומד יש קשר עם אותו סדר כללי של המציאות. ולכן אומרים, הפוך בה והפוך בה, לא כי אתה תמצא את הכל בה, אלא כי הכל בה, אבל לא שאתה תמצא. זה הכוונה.
אז יש לי מה להגיד.
כי זה דבר, זה חשוב להיות שייך לדבר שהוא שייך אל הכל. זה גדלות מצד עצמו. אני, זה כמו שאדם אומר, תשמע, אני הייתי בצבא שכבש מדינה פלונית. כן, ומה עשית שם? אני הייתי שקמיסט. הייתי שקמיסט. בסדר, אז כן, אבל הייתי שקמיסט של הצבא ההוא. כן? בסדר? אז גם פה, אני באמת לא יודע איך מזה, מהתורה יוצא כל מה שיש בעולם, אבל אני מחובר לדבר ששייך אל הכל. זה הכוונה. ולפיכך נקראת התורה שהיא סדר האדם ראשית שנאמר שקנית שאת הכל כי סדר התורה סדר שנברך סדר העולם עד שהכל נמשך אחר התורה כי כך ראוי שהאדם הוא יותר במעלה על כל העולם כי בשביל האדם נברא הכל ולפיכך אחר תורת האדם וסדר שלו נמשך סדר העולם כי ברא שנברך העולם לפי מה שראוי אל סדר האדם הרי אי אפשר לאדם בלי תורה נכון? ואי אפשר לעולם בלי האדם אז, כי העולם נברא בשביל האדם, כך מסביר המערב. אם אני מקבל שהעולם נברא בשביל האדם, אי אפשר לאדם בלי תורה, מסקנה אי אפשר לעולם בלי התורה. מה שהיה בהוכיח. נכון? כי אם A שווה B ו-B שווה C, אז A שווה C. מה שהיה להוכיח. כנר כפלה דפלומה. טוב. וזה שהיה, שאמר שהיה מביט בתורה וברא העולם, כי אחר סדר התורה נמשך סדר העולם. וזה שאמר הפוך בה לכל הבא, כלומר כאשר ישיג בתורה, הנה הוא משיג בכל סדר המציאות. אחר כי דרכי העולם הזה יוצאים מן דרכי התורה וקשורים דרכי העולם עם דרכי התורה. עד שהכל יוצא מן התורה שהיא סדר האדם, נמצא כי הכל הוא בתורה. נמצא כי הכל הוא בתורה, כן? זה לא שזה באמת שאתה מסתכל בתורה ישירות אתה רואה את הכל, הרי לא ייתכן. ואף על גב שכאשר מתעסק בתורה אינו מבין מדברים ההן, איך יוצא הכל מן התורה, סוף סוף הוא מתעסק בדבר שיש לו מעלה עליונה דכל הבא. כן? זה מוכיח מה שאני אמרתי. לא שהמהר"ל מתכוון לומר אתה תדע את הכל על ידי לימוד התורה, אלא אתה שייך ללימוד ששייך אל הכל. וכבר הרחנו בזה כי חשיבות ומעלת ההשגה לפי מעלת הנושא. ובוודאי בזה תולה הכל, שאם יתרח הרבה האדם ויחכם מכל בני קדם לעשות אומנות וחוכמה כעניין הרי חיים התוכנים, אף על גב שהיא חוכמה אשר לא יחכימו בה כל בני קדם, אין ספק שאין נחשב דבר זה כנגד ההשגה הקטנה בצבא השמיים. כי לפי מעלת הנושא של החוכמה, הוא החשיבות. כלומר, אם אדם ידע לעשות ריחיים, ראינו מכונות, כן? מה שאומר מריחיים, הוא מתכוון למכונות, מגלגלים, כל מיני דברים. נכון או לא? אז הוא אומר, גם אם אדם יהיה מומחה גדול בעשיית שעונים, זה, החוכמה הזאת איננה שווה אפילו ידיעה קטנה באסטרופיזיקה. זה מה שאומר. כי הנושא הוא נושא יותר חשוב. כמו שפעם היה איזה סוציולוג אחד, הגיע לישיבת מרכז הרב, ועשה מחקר על הישיבה. אז הוא ריין את הרמים ואת התלמידים, וביקר בחדר האוכל, ביקר בבית המדרש, ראה איך הספרייה נראית, ספר כל מיני דברים שצריך לספור, כל מיני דברים כאלה. ואז שאלו את הרב צבי יהודה, מה הוא אומר על האיש הזה? אז הוא ענה, הוא גאון בשטחיות. אבל זה באמת גאונות. אבל הוא התעסק בצד השטחי של הישיבה, לא במה שבאמת מתרחש שם. אז גם פה, אומר המהר"ל, תלוי באיזה נושא אתה מתמחה. אתה יכול להיות מומחה גדול בנושא לא חשוב. אתה יכול להיות אדם שקצת למד בנושא חשוב מאוד. אז אותו דבר לגבי התורה. אף על פי שאני, כשאני לומד את התורה, אני לא עושה בנושא, אני עצמי לא מבין את הכל, אני מבין קצת מאוד מן התורה. אבל אני עסקתי בנושא שהוא מאוד חשוב, כי הוא סדר העולם. כן.
הכל מבעצם. האדם הראשון למעשה הייתה את כל החוכמה הזאת.
כמעט.
הוא לבד כל המחליקה הבריאה, זה הסודות של
הבריאה. כמעט.
אחר כך זה בעצם נעלם מאיתנו.
נכון.
אלא אם כן זה נעבר.
אבל נשאר קצת. כלומר, יש לנו שייכות למה שהיינו. הלאה.
כל דבר שנלמד בעולם הזה, הוא שייך לתורה?
כל דבר שאנחנו לומדים בעולם הזה, לא, לא, לא. לא, 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 לא. כי כשאני לומד מדע, אז אני עוסק בענף מסוים של המציאות. אני לא עוסק בסדר המציאות בכלל. מה שאין כן התורה, שהיא נשמת המציאות, לכן היא כוללת הכל ממש. לכן יש הבדל לא רק כמותי, אלא הבדל מהותי בין כל לימוד לבין התורה. זה הפרק הראשון באורות הקודש.
בלימוד התורה, אם לומדים תורה, אבל השאלה היא, כשלומדים את המדע, האם זה לא מתחבר לתורה?
זה מה שאני מסביר לך. כל דבר שייך לתורה, היא כיוון שהתורה כוללת הכל, מבחינה זאת. כן, אבל אתה לא עסקת בתורה, עסקת בסדר הפיזי של העולם. ראיתי?
כן.
אלא אם כן, כשאתה לומד פיזיקה, אתה לומד תורה, שזה גם יכול להיות. אבל זה, אז זה אצל אנשים הקדושים. האדם הקדוש, כל נושא שהוא לומד, הוא קודש. זאת אומרת, כל נושא שהוא לומד הוא תורה. הוא לא דווקא לומד, כל פעולה שהוא עושה במציאות בכלל. איפה אנחנו? כן, אז זה אומר, אף על גב שהיא חוכמה שלא חכמו בה כל מיני כלם, אין ספק שאין נחשב דבר זה כנגד ההשגה הקטנה בצבא השביים, כי לפי מעלת הנושא של החוכמה הוא החשיבות, כי אומנות הריחיים אין לו נושא חשוב, וחזה עצמו כאשר משכיל בתורה, שהיא תורת חיים, שהיא תורת האדם עם השגה קטנה, כיוון דכל הבא, הרי הנושא חשוב. זה כמו שאדם תפס מכונית גדולה בידית, אז הוא תפס את הכל, כיוון שיש ידית. אז גם לאדם יש אחיזה בתורה, הוא נאחז בכל. כי דעת חכמנו שהם חכמי אמת. כי האדם הוא יותר... מה?
הוא לא אוחז, הוא קשור. הוא לא אוחז, הוא רק אוחז ידית. זה אשליה, אני חושב שיש לו את הכל.
זה כמו שאדם, נגיד, היה טבע בים. הגיע, מצא איזה עץ גדול, איך שהוא צף, מגיע לחוף, הוא אומר, מגיע לי נשאר כוח, אני הצלתי את העץ. מה שאומרים, עץ חיים היא. שהוא חושב שהוא מטיל את התורה. התורה הטילה אותה. כי דעת חכמנו, שם חכמי אמת, כי האדם הוא יותר במעלה מן השמיים ומכל צבעיהם, וכמו שהברכנו בזה בכמה מקומות. כן? ואז זה יוצא לפי זה שהתורה, כיוון שהיא סדר האדם, אז היא סדר העולם, כי האדם יותר חשב מן השמיים. איך הוא יודע שהאדם יותר חשוב מן השמיים? כי חכמנו, חכמי אמת אמרו. למה הוא צריך להגיד את זה? כי בזה הוא חולק על הרמב״ם, שהרמב״ם אומר שהשמיים חשובים מן האדם. ולפיכך אמרו, כי המביט בתורה וברא העולם, לומר כי אחר סדר תורת האדם נמשך סדר כל העולם, ולפיכך אמר, הפוך בה דחולה בה. מובן? ועוד פירוש, הפוך בה והפוך בה דכל הבא. וכיוון דכל הבא בוודאי תמצא בכל יום ויום חידוש, שהרי הכל בה, ומאחר שהכל בה אי אפשר בלא חידוש. זה המשמעות של הכל בה. שהכל בה הכוונה שאין קץ לחידוש שיכול לצאת. זה פירוש שזה יותר רחוק מנפשט. ומאחר שהכל בה אי אפשר בלו חידוש, ואמר הפוך בה והפוך בה, כפל לשון, כי רצה לומר, אף על גב שהפך בה כבר, הוא מצא חידוש. הפוך עוד, ותמצא עוד חידוש. לכל הבא. ויש ספרים, גורסים עוד, ובה תחזה. כן? זה משל, בגרסה שלפנינו, המודפס לפנינו, נכון? כתוב, ובה תחזה. כלומר, שיהיה כל שעשועיו בתורה. וזהו לשון ובת יחזה, כי אדם מבקש לראות דברי חכמים ונבונים, ועל זה אמרו, ובת יחזה שיהיו כל שעשועיו בתורה. ויש ספרים שגורסים, ובה תהווה, לא תחזה, אלא תהווה. כלומר, שידבק נפשו בתורה. ואמר, ובלה בה, אצלנו כתוב וסיב ובלבה, נכון? אז פה הוא גורס רק ואמר ובלבה. רצה לומר, מה? רצה לומר, אף אם יזקין לא יסור מן התורה, אף על גב שאין כוחו כל כך. ואף אם תש כוחו לגמרי, לא יסור מן התורה. וזהו ובלבה. שאין לך מידה טובה, המנה. פירוש התורה היא על כל שהיא הדבר המביאה אל השם יתברך לדבק בו יתברך בייחוד יותר מהכל. ולכן שאר החוכמות. ואילו ידעו בני אדם יושב חושך להבין מה שרמז החכם בזה, לא היו מבלים ימיהם בדברי חכמי האומות ועוזבים התורה, תורת אמת, אשר בצילה אנו חיים. כן, זה דבר מאוד מעניין, שהלימודי התרבות האירופאית נקראים בשפה שלנו תרבות כללית. נכון? יש התרבות הכללית. אבל מצד האמת, התרבות הכללית באמת זה תורת משה, היא תורה כללית.
שכולל את הכל.
כן, זה מה שהוא אומר כאן. לכן, אם היו יודעים שכשמדברים על התרבות הכללית, מדברים באמת על תורת משה, אז לא היו הולכים ללמוד כל השטויות, או לבד את כל השטויות, אבל דברים חלקים אצל אומות העולם, ועוזבים תורת אלוהים חיים.
הוא אומר
שגם
הדרגה של
פסיביות
ביותר, אפילו זה שווה.
מה, פסיביות?
פסיביות בהחזקת התורה. אפילו אם אתה לא... אתה זקן...
לא, הוא אומר שאתה... לא, שאדם אפילו שהוא זקן ימשיך ללמוד תורה.
ימשיך. כלומר,
כן. זה סיב ובלבה. כן.
אבל בכל זאת, פגשתי רבנים שהם גדולים בתורה.
כן.
אבל כשהם מדברים על מדעים, למשל, זה ממש בושה לשמוע.
נכון.
אז כשאדם מכובד מאוד, שהוא יגיש את חייו לדבר הכי חשוב, הכי קדוש, שאין ספק שהוא יותר גדול מכל מדען, אני לא יודע, בפיזיקה, מתמטיקה ומה שאתה רוצה, אבל כשהוא מדבר על פיזיקה, על מתמטיקה, על דברים כאלה,
דבר שטויות.
דבר שטויות, או דברים ילדותיים, או בכלל...
נו, אז מה?
אז איך זה מתייחס? איך זה מתחבר עם מה שאנחנו למדנו?
זה לא מתחבר עם מה שלמדנו. מה אתה אומר? דבר שהוא נכון כשלעצמו, אני לא מבין מה הקשר שלו למה שאנחנו לומדים כאן.
לא.
אתה אומר, יש אנשים שלמדו הרבה תורה, וזה תלמידי חכמים, אבל בענייני מדע הם לא מבינים כלום. מסכים? הלאה, מה השאלה?
האם ראוי לאדם...
למשל, יש רבנים, הם מלאי תורה, ואפילו מלאי מדע, אתה שואל אותם מה הם אומרים על הדרבי האחרון, הם אומרים לך מה זה דרבי. נכון. אז מה העניין?
העניין הוא שתורה קשורה לכל.
התורה קשורה לכל, זה נכון.
זאת אומרת שזה כאילו היטל, פרויקציה של משהו אלוקי על חיינו.
שני דברים שונים, מה שאתה אומר. רגע, אתה אומר שני דברים שונים. זאת אומרת, התורה קשורה לכל, ואתה אומר שהתורה היא היטל אלוהי על חיינו. מה הקשר בשני הדברים?
לא, שהיא קשורה לכל, זאת אומרת שהיטל הוא קשור לעצם שממנו הוא היטל.
כן, נו, בסדר, אז זה רק היטל, זה לא הדבר עצמו.
אז לכן, לא יודע, להסביר, לא מתיישב.
זה מתיישב מאוד. יש אנשים שהם מחוברים אל נשמת הכל, דהיינו התורה, אבל הם לא לומדים את הכל. ולכן הם לא יודעים כלום בזה. מובן? כן. הוא התכוון לפסול את מי שחושב שפילוסופיה זה יכול לבוא במקום תורה, או מדע במקום תורה.
גם מדע וגם פילוסופיה, הכל זה לא במקום
משלו? ודאי. כי זה הכל חוכמה אנושית.
זה במקום תורה או במקום נוסף?
מה אני אמרתי?
במקום.
נכון.
לא, הרב אומר מסכים שבקודם, כי הוא אומר לא נמצאים מאומות ועוזבים התורה.
נכון.
זה או לכאן או לכאן?
מה זה?
זאת אומרת, הם עשו, הוא התכוון שאם הם עושים...
הוא התכוון...
רק כמו, אז זה לא טוב, אבל אם הם לא משלבים זה הטוב?
ודאי. זה כמו שהמהר"ל בעצמו עשה. המהר"ל היה מומחה גדול למדעים. היה אסטרונום, היה היסטוריון, היה מתמטיקאי. המהר"ל התעסק בכל הדברים האלה. התעסק כנראה גם בכימיה.
הוא
יודע
איזשהו
מקום
שהוא כותב על
עיסוק בחוכמות אחרות? בוודאי, בנתיב העבודה. הוא כותב שם דווקא נגד אלה שאומרים שלא ללמוד את החוכמה. הוא אומר, ולמה לא ילמד החוכמה, לא ימת השם יתברך? ואם תאמר מפני דברי אפיקורסות שאמרו אותם אנשי מדע, מה, ומה בכך? ברגע שיגיע לדברי אפיקורסות, תדלגם. הוא כותב. אבל החוכמה עצמה היא מעט השם, למה ידע לגליה? בסדר? אז אותו מהר"ל שכותב את זה, כותב גם את זה. אגב, מעניין, המהר"ל לא אמר, אם יש דברי אפיקורסות בספר מדע שאתה לומד, אז אל תלמד את ספר המדע.
תדלג.
הוא אומר, תדלג. ואיך תדע שזה דברי אפיקורסות?
אתה צריך לעבור.
אתה צריך לקרוא את זה כדי לדעת דברי אפיקורסות. בסדר? אז זאת אומרת, לדלג אין הכוונה שלא תקרא. לא תתעסק, זה הכוונה, אבל אתה יודע שהוא אומר דבר אפיקורסות. בסדר? לפום צערה אגרה, זה דברי בן ה-ה. עד עכשיו, מה?
מה התרגום?
מה שבן ה-ה?
לא,
לא. לפום צערה אגרה, לפי הצער השכר. כן? כן. בוודאי, בוודאי, אם לא צריך הוא ידע אותו, אם הוא לא ילמד אותו. זה באמת קשה, קשה מאוד, לפחות בזמננו, לדעת הכל ממש. פעם, כל המדע, זה לא יחזיק יותר מאשר 1,000 עמודים. אז כמה זמן לוקח לתלמיד חכם מובהק ללמוד את כל המדע של זמנו? יומיים. אבל בימינו שהמידע הוא בלי גבול, אז אי אפשר שאדם ידע את הכל. גם איש מדע לא יכול לדעת את הכל. אבל צריך שתהיה שייכות אל הכל. כלומר, איך אומר הרב קוק בהדר העיקר, תלמיד חכם צריך להיות מודע למצב ההתפתחות של המדעים בזמנו. מובן? הוא צריך לדעת פחות או יותר מה יש בעולם. כלומר, האם אתה יודע שכדור הארץ מסתובב מסביב לשמש? לא, כי זה לא כתוב ברמב״ם, אז אני לא יודע. לא, יש מינימום, נכון? של שייכות. שידע על מה מדברים בעולם.
אם עושים דיוק
הפוך, כשאתה אומר
משהו, אז
חס
ושלום שלמדתי ממקום אחר, בטח למדתי
מהתורה. אז שטויות. למשל, החזון איש, עליו השלום, היה מומחה גדול לרפואה. פסק הלכות בענייני רפואה, ניתוחים וכו'. הוא אפילו היה אומר לפעמים לרופאים איך לנהוג ואיך לנתח. אבל כל זה הוא למד בספרי רפואה. פעם פגשתי אדם שאמר לי שהוא פגש את האדם שהביא את ספרי הרפואה לחזון איש. איך החזון איש יכול לדעת רפואה? מה? ללמד את זה מפרשת בראשית? מה?
אח שלו היה פה איזה משהו, הוא הולך לחזון איש, אז הוא מישש לו את המקום, ואמר לו שילך לשם, ינתקו אותו וככה.
נכון. כי החזון איש היו לו ידיעות ברפואה. מותר לאדם שהיא לא ידיעות ברפואה, לא. גם אם הוא תלמיד חכם, מותר לו לדעת דברים. כן? טוב. לפום צערה אגרה. מה, מה? אתה רוצה להגיד לך? כי התורה היא שורש הכל. זה מה שהוא אמר. כיוון שהתורה היא סדר האדם, והאדם בשבילו נברא העולם, נמצא התורה סדר העולם. אין. אין באופן פרקטי. כלומר, לפחות לא אצלנו. כלומר, לפחות לא אצל שום אדם. אלא אצל הבורא, יתברך. אצל הקדוש ברוך הוא, זה הכל מאוחד. אבל זה איך נראית התורה שהקדוש ברוך הוא לומד. לא נראה כמו שלנו. נראה כמו דייסה אדירה של מיליארדי מיליארדים של אותיות שבורות ומעורבבות זו בזו. זה התורה של מעלה. אף אחד לא יכול לקרוא את זה. אפילו האותיות שם הן שבורות. זאת אומרת, הן מחולקות ליודים ובבים. זה מה שיש למעלה. בסדר? מה? אז זה בעצם נקודות וקווים, נקודות וקווים. הרבה הרבה נקודות קווים ביחד. זה בינארי.
בינארי.
כן. איך אני יודע את המילה בינארי? אני מתאים את זה בתורה. לפום צערה אגרה. פירוש דבר זה, כי לפי גודל הצער הוא השכר. אם אתה רואה המערה לפיו דאג לתרגם לך את המשפט. ויש לשאול, מניין לתנה דבר זה שהשכר הוא לפי הצער? ובוודאי אין הפירוש כי הכל לפי הצער וזולת זה כל המצוות הם שווים. רק אם יש תורח במצווה יותר השכר. שאם כן יקשה מה שאמרו שאין אתה יודע מתן שכרם של, של מצוות. והרי בוודאי אינו יודעים מתן שכרם של מצוות שאין לפי התורח והצער שיש במצווה. מצווה שדורשת ממני הרבה תרחה, אני ידע עליה ששכרה מרובה. ואם יש מעט תרחה, אז ידע ששכרה מועט.
אבל הצער גם לא שווה בין אדם לאדם. גם
נכון, לפי זה נוכל להגיד. אחד תרח מאוד, אז הוא יקבל המון שכר, אחד תרח מעט, יהיה לו מעט שכר.
זה מתיישב עם עובדה ששני מצוות, אחד קלה מאוד, שלא כן, והשנייה קשה מאוד, והם,
אתה שואל עוד פעם את השאלה שהמהר"ל בעצמו שאל עכשיו. נכון? מה שאתה שואל, זה בדיוק מה שעכשיו המהר"ל שאל. כן, איך אתה מסתדר עם זה שאין אתה יודע שכרה של מצוות? והרי בוודאי הם יודעים אותם שכרה של זיזות שהן לפי התורה והצער שיש במצווה, אבל מה שאמר לפום צערה אגרה, הכל מדבר במצווה אחת. כלומר זה לא בא להשוות בין מצווה למצווה, אלא בתוך המצווה. שאם עשה המצווה על ידי הצער, יותר יש שכר משאם עשה המצווה שלא על ידי צער. אבל שכר כל מצווה ומצווה היא אצל השם יתברך בוודאי, וכמו שבארנו זה, ובר בארנו זה למעלה.
אפשר
לעשות
מצות,
אפשר לעשות מצות ביד. נכון. אפשר לעשות מכשירים בידיים, שוקלים, אפשר כל מיני כלים פרימיטיביים. נכון.
איזה
מצה תהיה יותר טובה, מצה תעשו אותה בצורה הכי פרימיטיבית שיכול, כי
תמת אותה מכי הרבה. ככה צריכים לקיים את המצות. תענה בעצמך על השאלה שלך. מתוחל.
נו, אז איך תסביר מה שאומר כאן הביטוי לפום צערה אגרה? יש אחד שעשה מצות ולא היו לו תנאים כדי לעשות מצות, לא הייתה לו מכונה, לא היו לו כלים משוכללים, והוא הלך וחיפש כלים פרימיטיביים וזה גרם לו הרבה צער ותורח, ובכל זאת הוא עשה מצות, על זה יש לו יותר שכר.
אם הוא עושה בכוונה,
הוא סתם אידיוט, בזבז את הזמן שלו. נכון, על זה אנחנו מדברים, זה לא פשוט. בוודאי, גם יש, הוא במצב קשה. אני אמרתי את זה גם פעם ראשונה, לפני שלושת הפעמים שחזרת לומר את זה. כן. לפעמים צערה, אה? זה הסבר יפה, ודאי שזה לא הסבר של המערה. ועל זה אמרו, כי כאשר מקיים, הוא מבינה, כי יש לה אומר שיומר, כי השם יתברך ציווה לעשות המצווה, וקבע שכר על המצווה, יעשה המצווה בצער או שלא בצער הכל שווה. על זה אמרו, כי כאשר מקיים המצווה על ידי צער, שהשכר גדול ביותר. ורדית מסכת יומה, פרק בלו ובסנהדרין, כלום נתת לנו יצר הרע לקבל שכר, לא יהיו בעינן ולא שכרי בעינן. שתראה מזה, בשביל שהוא מקיים את המצווה על ידי צער של יצר הרע, שכרו גדול יותר. יותר גדול. זאת אומרת, אדם יש לו יצר הרע לעבור על המצווה, ובכל זאת הוא קיים את המצווה, יש לו שכר יותר גדול.
זה בעצם מה שאני אומר.
שמה?
בדיוק. הוא יעשה לעצמו צערות.
אנחנו רואים היום אנשים כאלה.
לא, הוא יחפש, לא. אדם יכול לחפש מצוות שקשה לו לקיימן, זה כן, למה לא? לא, אבל זה הפוך מה שאתה אומר. אתה אומר שהוא יכול לקיים אותה בקלות, והוא דווקא יחפש לעשות אותה בקושי. על זה המהר"ל לא דיבר. אלא יש כן, שאדם יחפש מצווה שהוא יודע שקשה לו לקיימה. זה כן, זה כן שייך. יש לי שתי מצוות, אני יכול לבחור בין מצווה א' למצווה ב'. מצווה א' קל לי לקיימה, מצווה ב' קשה לי לקיימה. אז אני אלך דווקא לזו שקשה לי לקיימה, כי יש יותר שכר. זה כן, זה לגיטימי. אבל אם אותה מצווה, אני יכול לעשות אותה בצורה קלה או בצורה קשה, אז אני אידיוט אם אני הולך לחפש בצורה קשה. זה הכוונה.
מתברר שאנחנו מתעסקים לא למצווה לשם מצווה, אלא רק בשביל שכר, רק מתעסקים על הקפש עם משיק.
בוודאי, זה מה שהוא אומר. זה באמת מה שהוא אומר? זה מה שהוא אומר או לא? לא,
כן,
לא,
אני מרגיש שאנחנו
לא,
מדברים על לא, מי שיותר, מי שפחות, לא, מי יותר, יותר צער.
לא, לא. אנחנו עכשיו דנים בשכרן של מצוות. לא אמרנו שצריך לעבוד בשביל השכר. אלא אנחנו מדברים על שכרן של מצוות. הרי אנחנו יודעים שיש שכר למצוות. כן או לא? נתנאל, אני מבקש התייחסות.
כן, יש.
יש, יש שכר למצוות, נכון?
המצווה היא השכר.
עכשיו... לא יודע אם המצווה שכר, יש שכר למצוות, כן או לא?
כן.
יש, נפלא. יש שכר למצוות. מותר שיערך במשנה דיון על שכרן של מצוות? בלי שזה יגיד, בלי שתגיד שהמשנה מדריכה את האדם לחפש דווקא את השכר?
כן, יש מקום לכל דבר, יש פרופורציה גם.
נכון, אז זה משפט של שלוש מילים, לפום צערה אגרה. אז מותר למשנה, אותה מסכת הזאת שלימדה אותנו על תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא היו כעבדים המשמשים את הרב שלו על מנת לקבל פרס, אחרי שהמשנה הדריכה אותנו לא לחפש את הפרס, היא מספרת לנו משהו על הפרס. מה יש? היא אומרת לנו לפום צערה אגרה.
זה בא להגיד גם דבר פשוט, אם בן אדם למשל יכול ללמוד דף אחד בחצי יום והשני לומד אותו בשלושה ימים, זה שלומד אותו בשלושה ימים הוא מקבל יותר פרס מזה שלומד אותו בחצי יום.
בוודאי. אולי בגלל זה דווקא נאמר כאן לפום צערה אגרה, בגלל החלק הראשון של המשנה. כלומר שבן ה-ה זה תגובה לדברי בן בגבג. נו,
זה...
הצער של הלימוד. זה מעניין. האמת היא שכל המפרשים הבינו שזה קשור למצוות.
במיוחד לא
מסמיכות.
מה זה כל כך קרוב אחד לשני? אני גם חושבת שזה...
קשר.
קשר. כאילו אמרנו שהכל במי התורה. אם אתה לומד ועוד לומד ועוד, מוצא עוד דברים חדשים.
נו, כן. אתם מבינים שעוד מעט תפילת מנחה, כן?
מה המשמעות של שכר יותר שכר? מה המשמעות של שכר למצוות?
כתוב, נתתי גשמכם בעיתם. אחד תהיה מצווה אחת בקלות, מגיע לו קצת גשם. אחד כן, בקושי מגיע לו המון גשם.
בדברים גשמיים זה...
נו, אז גם ברוחניות.
בדברים רוחניים.
הוא משיג השגה יותר עליונה. יאללה, זהו. Thank you.